הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההאזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית מכון ון ליר בירושלים ו-103 FM. בכל פרק שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, בלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל עם כבוד הדדי. והפעם נעסוק בנושא חופש הביטוי. האם מדובר בזכות קדושה? ומדוע? האם, כמו שחשב וולטר, חוסר הסכמה עם מישהו דווקא דורש שנגן עוד יותר על זכותו להביע דעותיו? או, כדברי השופט הולמס, אסור לצעוק שריפה בעולם דחוס. ובזמן חירום, חופש הביטוי יכול להוות סיכון ממשי, וצריך להגביל אותו. וחוץ מזה, האם באמת לכולם יש חופש ביטוי? או שזה דווקא משאב שנמצא בשליטה של קבוצה מסוימת? איתנו היום פרופסור יפעת ביטון, משפטנית ונשיאת האקדמית אחווה, ויושבת ראש ועד ראשי המכללות הציבוריות. ויריבה הראוי, פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, בו גם שימש כנשיא עד 2022. שלום יפעת.
שלום וברכה.
שלום משה.
אמן.
בואו תציגו את עמדותיכם בנוגע לנושא בדקה כל אחד. משה, בבקשה.
אז קודם כל זה כיף להיות יריב ראוי ליפעת, חברתי הטובה. אני חושב שבחלק גדול מהדברים אנחנו מסכימים גם בהקשר של חופש הביטוי, אבל בכל זאת אני רוצה להציג עמדה חזקה לטובת הגנה על חופש הביטוי. אני חושב שזאת אחת הזכויות החשובות ביותר בחברה דמוקרטית, וכדי להגביל את הזכות הזאת צריכים להתקיים תנאים מאוד מחמירים. אנחנו מכירים את בגץ כל העם, ששם בית המשפט אמר, רק אם יש ודאות קרובה לפגיעה קשה וממשית בשלום הציבור, רק אז אפשר להגביל את חופש הביטוי. אני בהחלט מצדד בגישה כזאת, גישה שבעצם מאפשרת לנו להחליט מי צודק. זה עוזר לנו בעולם הרעיונות, זה עוזר לנו להגיע לחקר האמת, וכאשר אנחנו מצנזרים דעה מסוימת שאנחנו לא אוהבים, אנחנו פשוט לא יכולים לקבל החלטות נכונות. ולכן אם אני צריך לסכם את זה, חופש ביטוי זכות באמת חיונית. השאלה הכי גדולה, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך, זה איך אתה מממש את הזכות הזאת, עד כמה בעידן של כיתוב הזכות הזאת הופכת להיות זכות פרטיזנית, שמייצגת אינטרסים של קבוצה מסוימת, ועד כמה הרעיונות של סובלנות דקענית גורמים לבעיה הזאת.
תודה רבה, יפעת.
טוב, אז ידידי הטוב משה פה פתר לי את ההקדמה של התמיכה המאוד מוצקה שהוא הביע בהגנה לזכות לחופש הביטוי. אני מניחה שסיום דבריו שלא כל כך הבנתי לאן זה, זאת אומרת, אני מבינה שזה איזה רמז מטרים לזה שההגנה על הזכות הזאת כן צריכה להיות מאוד מוגבלת, לאור הדברים שמשה אמר בסוף דבריו, אבל אני אומר כך, ההגנה על חופש הביטוי, לא רק לטעמי, אלא לטעמו של המשפט הישראלי והתרבות הישראלית, מתחזקים ככל שמדובר, ככל שהגלים מתחזקים, כן, יש איזה ביטוי כזה באנגלית, אז אנחנו, המציאות היא שככל שמדובר באיזשהו מתח, שהוא בדרך כלל מתח פוליטי, או חברתי-פוליטי, אצלנו החברתי והפוליטי הפכו להיות מאוד מאוד קשורים זה בזה, ברגע שמתח כזה כל כך גואה בתוך חברה, בוודאי בתוך החברה הישראלית, אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור למושכלות ראשונים מהסוג שמשה כאן ציטט מבגץ כל העם, שגם שם דובר במדינה צעירה בתחילת דרכה, כל העין רש, כולם צריכים להתיישר לאותו קו, והמציאות הוכיחה שהממשלה מיד שלחה את ידה לאחד העיתונים, עיתון כל העם שגרס שצריך לצאת כנגד ה המדיניות של הממשלה, ובית המשפט העליון אמר לו, הס, דווקא ברגעים האלה, אלה הרגעים שבהם נמדדת ההגנה על חופש הביטוי, ולכן אין ספק מן הצד אחד שהחופש הזה הוא לא חופש מוחלט, הוא לא חופש לעשות כל מה שרוצים, אבל מהצד השני, ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על זה שחירום הוא דווקא צריך להיות כלי להגבלה של חופש הביטוי, בעיניי אנחנו חוטאים לעיקרון הבסיסי שיושב, שעליו נשאלת הזכות הזאת.
אז אני ברשותך, אני רוצה לחדד ולהסביר למה התכוונתי, ודווקא בדיוק המשמעות היא הפוכה מבחינת העמדה שלי. אם אנחנו חוזרים לשנות ה-60 להרברט מרקוזה, שהוא בעצם ההוגה הרעיוני של ה-New Left וה-Woke של היום, הוא פיתח רעיון שנקרא Repressive Tolerance, שזה סובלנות דקנית. מה הכוונה? אם אתה בצד הנכון, אנחנו יכולים להיות סובלן כלפי הלא סובלן. אנטיפה משתוללים, מרביצים ברחובות, זה בסדר, they are the oppressed, הם המדוכאים. אבל אם אתה בצד הלא נכון, אתה בחברה הליברלית ההגמונית, או אתה חס וחלילה שמרן, פה צריך לנקוט בכל האמצעים של דקנות. כלומר, אסור להיות סובלן כלפי השמרנים ואפילו הליברלים שהם מדכאים בעצם את האינדיבידואלים. ועל זה, כנגד זה אני יוצא. אני בעד תפיסה סימטרית של חופש ביטוי. תפיסה שלא אומרת, רגע, אתה, זה דברים שנוח לי לשמוע, אז פה אני מגן על הזכות שלך, ואם זה דעה שאני לא אוהב, אנחנו ב-state of exception, במצב חירום, ופה אפשר לסתום לך את הפה, לדכא אותך וגם לדכא את המאזינים, לזה אני מתנגד בתוקף, ואם יורשה לי להאריך, אני מרגיש...
רגע, אבל זה נשמע שאתה מדבר, בדיוק, שאתה מדבר באלמה, אתה מביא לי פה ציטוטים של
כל מיני
כותבים אמריקאים שנשמעים מאוד רלוונטיים למשהו אמריקאי. אז בוא אני אתן לך דוגמה,
למשל, במשבר החוקתי, כאשר שמחה רוטמן הגיע לאוניברסיטת תל אביב, לכנס של אגודת הסטודנטים, הופיע מולו פרופסור ריבי וייל, והיה אמור להיות דיון. ובאים המרצים למשפטים, בין היתר, ואומרים, זה מצב חירום. מצב חירום, אנחנו צריכים לגלות חוסר סובלנות כלפי הלא סובלן, כלומר לסתום לו את הפה. אז סותמים את הפה לרוטמן, מילא רוטמן, הוא לא כך מעניין אותי. אבל הסטודנטים שבאו לשמוע, ורוצים לדעת איך לגבש עמדה, והאם הרפורמה טובה או לא, פשוט סותמים את הפה. זה הדבר שקורה בארץ, ומזה, כנגד זה אני יוצא, כי אנחנו מגלים צביעות מרובה במחנה השמאל, בנוגע למושגי חופש הביטוי, דרך כלל זה גם קיים בארצות הברית, תרבות הביטול, אי אפשר להזמין אנשים שמרנים לארצות הברית. אני מגלה שהלוחמים הכי חזקים למען חופש הביטוי היום, הם יותר אנשי ימין, גם בישראל, וגם בארצות הברית, ובעוד שהשמאל מתי הוא מתעורר לנדיר הקבור קיין שלוב, או כאשר מדובר בענת מטר, פתאום אנחנו רואים את כל אנשי השמאל מוצאים עצומות, צריך להגן לחופש הביטוי, אני בעד חופש הביטוי שלה. אבל איפה חופש הביטוי של האנשים אחרים? עליהם לא מגיני.
אז בוא ניתן, קודם בוא ניתן כל, אני רוצה להביע התפעלות לא פחות, מכך שידידי משה יושב פה, וכולו נמלא עזוז והתרגשות, ואכפתיות ודאגה, לשלטון. כלומר, מי שמצוי בשלטון, יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, חלק מהממשלה, הגורם אחד המשפיעים ביותר, בעלי הכוח הרב ביותר במדינת ישראל, עליו נזעק חברי משה.
צריך לסתום לו את הפה?
רגע,
צריך לסתום לו את הפה?
משה, אני הפרעתי לך, יקירי, תאמין לי, זה עלה לי בדמעות. ועליו הוא נזעק להגן. ולכן אני חושבת קודם כל שאמרת דברים כדרבנות, ככל שהם נאמרים באלמה, יש בהם הרבה מאוד טעם. ברגע שזה מתחיל להיות מיושם על המדוכה האומלל, חסר הכוח, האנטיפה האומלל שלנו, מר רוטמן, זה פשוט בלתי נתפס בעיניי שהוא נהיה הקורבן, או שהשמאל שם אתה מדמה אותו לאנטיפה, שגם הוא לא מדוכה ולא כלום, כי האנטיפה של ארצות הברית זה אנשים שחורים שעברו עבדות. אני יש לי הרבה מאוד ביקורת על תרבות הוול והקאנסל והכל, הרבה מאוד עליהם, אבל בוודאי שאי אפשר להשוות פה את שתי הקבוצות. אז את כל הזעקה הזאת לזעוק לטובת מי שמנהלים את המדינה הזאת והם בממשלה שלה, זה בלתי נתפס בעיניי שאתה עושה את ההיפוך הזה. ולכן חשוב לי מאוד להעמיד את ההיפוך הזה על רגליו בחזרה, כן? כי הוא עומד על ראשו מבחינתי. דבר שני זה להגיד על אוניברסיטת תל אביב, לקחו לו את חופש הביטוי. מי זה? זאת הממשלה? מי אלה? אנשים שמוחים בחזרה. זה הסיפור. אין פה השתקה של ממשלה שלא נתנו לו לדבר בתוך ממשלה. יש לו חופש ביטוי. יש חופש ביטוי למי שהתנגדו שהוא ישמיע את דבריו. אני אגב חושבת שצריך לשמוע תמיד, בוודאי בתוך ההקשרים של ההפיכה המשטרית שהיה ניסיון לעשות פה, עדיין בעיניי ראוי היה לשמוע את שני הצדדים. אני איתך בהקשר הזה, אבל להגיד שמי שלא נותן לו להשמיע את קולו, אותם אנשים ש... וזה לא היה רק מרצים, זה היה מרצים וסטודנטים ש... שצבעו על האולם ו... או לא לא נתנו לו להיכנס, הם הביאו את חופש הביטוי שלהם.
אז אני רוצה להתייחס. ראשית, כשאנחנו מדברים על המטרות של חופש ביטוי, הסיבה שאנחנו נותנים הגנה מאוד חזקה דווקא לזכות הזאת, זה לא רק החופש להתבטא, החופש של רוטמן לממש את עצמו, אלא בעיקר זכות הציבור לדעת. עכשיו, הזכות הזאת נפגעת גם אם לא אכפת לנו מרוטמן. כי יושבים אנשים, דרך אגב, האוכלוסיות הכי מוחלשות, חוץ מערבים, אוקיי, הם נמצאים דווקא בימין. ומבחינתם הם מרגישים שהם חיים במדינת אפרטהייד. כאשר יש לנו יועצת משפטית לממשלה שמממשת את חוק בצורה סלקטיבית לחלוטין, שאדם שלהם שווה פחות, אנחנו רואים את זה גם בנושא של פיזור הפגנות, יש פה בעיה מאוד קשה, וכאשר יש קול של בן אדם, שגם אם מסכימים איתו או לא, יש לאזרחים שהוא מייצג זכות שהקול שלו יישמע, והם יוכלו גם להשפיע על אנשים אחרים. זאת נקודה מאוד חשובה. עכשיו לגבי העניין של מי שולט ומה סתמו לו את הפה, א', סתמו לו את הפה. אני מבחינתי כאשר מפריעים לקיום של כנס ומפוצצים אותו, בעצם פוגעים בסטודנטים שבאו לשמוע, ולכן הייתה פה פגיעה. וב', כשאנחנו מסתכלים על מערך הכוח בישראל, אז בפוליטיקה, נכון, הימין יש לו יותר כוח. אבל בתקשורת, באקדמיה, בעון הגדול, כמעט בכל שדות הכוח, את רואה את אותם אנשים, אותן תפיסות, רשתות של אליטות. אז איפה הכוח פה? מי כופף את מי במשבר החוקתי? מי? הכוח הוא בעיקר דווקא בצד של השמאל. ולכן כאשר בא הכוח הזה וסותם את הפה לקולות של אנשים, דרך רוטמן שהוא משמיע את זה ולא נותנים לו להשמיע את הדעה שלו, זאת סתימת פיות. זה להביא את תרבות הביטול לתוך ישראל, זה להביא את כל תפיסת הווק לתוך ישראל, תפיסה של repressive tolerance. אנחנו סותמים את הפה למי שאנחנו לא אוהבים, ואנחנו מאפשרים סתימת פיות, אלימות בצד שלנו.
שוב, קודם כל אלימות נכנסה פה עכשיו, זה קטסטרופה בעיניי, משה. הקפיצה שלך בין סתימת פיות, שגם על זה אפשר להתווכח, לעבור עכשיו לאלימות, לדבר, להשחיל את זה כך, בלי שהבאת אפילו אמירה אחת שתבסס את זה, וישר לקפוץ אלימות, זה בעיניי מבטא יותר מכל את הסגנון היום, סגנון ההתגוננות התוקפני היום הזה, שנפוץ הרבה פעמים בתוך הימין הקיצוני, ובמובן הזה, בעיניי אתה שיקפת פה עכשיו אמירה של ימין קיצוני. באיזה מובן זה קיצוני? במובן הזה ששמחה רוטמן לא מייצג את המושתקים בישראל. אני מייצגת
את המושתקים בישראל. למה את חושבת שאת מייצגת אותם? את נמצאת באליט או טיפה? את נמצאת עם פורום המרצים?
אני יודעת שאני יודעת שאיך, אתה יודע איך אמרתי? אתה יודע איך
מייצגת? רגע, 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 אנחנו נעצור את זה שנייה, בגלל שאנחנו עברנו לדבר על ההפיכה המשטרית שהיא חלק מהסוגיה.
אבל אני חושבת שמאוד חשוב להגיב על חלק מהדברים שנאמרו פה.
בוודאי, בוודאי, ואני אתן לך להגיב. אני רק מבקש שננסו לאסוף את זה חזרה לנושא חופש הביטוי. בין השאר, בשאלה למה חופש הביטוי הוא כל כך חשוב בשביל העם, מה המשמעות שלו בתוך דמוקרטיה.
הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה, ואני חושבת שחשוב, הוא מדבר על ייצוגיות, שחופש הביטוי צריך ייצוגיות. אז אני אומרת, גם אם הייתי מוכנה לקבל את זה ששמחה רוטמן הוא קולם של אנשי המזרחים כקבוצה רחבה של מה שנקרא ישראל השנייה, שאני כן מקבלת את האמירות האלה ככלל, שקבוצה מאוד גדולה, שהיא לא חלק מהאליטה בישראל, שנמנע דרכה מהאליטה לאליטה בישראל, זה שאני הצלחתי להגיע לשם לא אומר, וגם אפשר לדבר על מה אני עושה עכשיו, וגם משה שם, הוא עם כל הכבוד פרופסור למשפטים, היה נשיא, אם אני חלק מהאליטה, אז הוא לא פחות חלק מהאליטה הזאת, לא ייתכן שמי שחוצב את דרכו לשם, אתה עכשיו תגיד, את לא מייצגת, אני מייצגת במובן הזה שאני הגעתי משם, אני פועלת למען הקבוצה הזאת, אני בחרתי להיות נשיאה באחווה בדרום, בשביל לטפל בכל מה שקורה בדרום, ובחוסר הנגישות להשכלה גבוהה איכותית בדיוק, בגלל זה אף אחד שלא יטיף לי, אם אני מייצג או לא, אני אומרת. אז זה דבר אחד. דבר שני, שוב, בתוך המציאות הזאת, גם אם זה היה המצב שהוא מייצג אותם, הוא יש לו את כל הכלים, את כל המערך הפוליטי כדי לעשות את זה. כשהוא מנהל את ועדת חוק חוקה ומשפט, מקצה לאנשים כמה זמן לדבר וכיוצא באלה, ועשו, יש מחקר שמראה כמה הוא קוטע אנשים, כמה הוא לא נותן לאנשים שמוזמנים כאילו מהצד השני לבוא ולדבר. זה מחקר מדעי הוכיח את זה. אז לדבר על זה שסותמים לו את הפה, זה פשוט הגזמה בעיניי. ללכת לדבר על יחסי הכוח בישראל, אליטות, לא אליטות, אני חושבת שזה דיון מאוד חשוב, אני חושבת שזה טרגי אם הטיעון יהיה שרוטמן הוא התרופה לדבר הזה. אני חושבת שיש אלף תרופות לדבר הזה, שאני ואתה לאורך חיינו ועבודתנו המשותפת עשינו עשרות מונים, ואני עדינה יותר מאם הוא ידבר באוניברסיטת תל אביב או לא.
אז יש לי רגע שאלה, אני רוצה שתיקחו את זה למקום דווקא של המדינה. במדינת ישראל הייתה ועדת עורכים במשך שנים, במדינת ישראל אפשר לטעון שכלי התקשורת נמצאים בידי כוחות מסחריים ברמה כזאת או אחרת. האם באמת יש פה חופש ביטוי בהקשר של חופש עיתונות? זאת אומרת, ישנה טענה תיאורטית שאומרת שלפעמים במקרים מסוימים חופש עיתונות דווקא מדכא חופש ביטוי, כי העיתונים נמצאים בידי מונופול, או בידי בעלי אינטרסים, או בידי בעלי הכוח. זה לא במידה מסוימת גם המצב שקורה במדינה?
כן, אני חושב שיש תהליך מאוד מעניין בעולם, וגם בישראל, בנוגע לחופש הביטוי וחופש העיתונות, השפעה של הכיתוב הפוליטי, על האופן שבו התקשורת עובדת, העיתונות עובדת, חופש הביטוי מושמע, אנחנו רואים יותר ויותר התכנסות לכלי תקשורת שהם מזוהים עם צד אחד של המפה הפוליטית. תראה, אפילו חדשות 12, שתמיד היו מדורת השבט והמיינסטרים. אנחנו רואים עם העלייה של ערוץ 14, יש נרטיב נוגד, הרבה מאוד אנשים קשה להם לראות ערוץ 12, עוברים לערוץ 14. אנחנו רואים גם צמיחה של כלי תקשורת בימין, גם ברדיו, גם בתקשורת הכתובה, גם בדיגיטל. כלומר, כשיש לך מאבק על הגמוניה, ואנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה של שינוי הגמוני בישראל, יש נרטיבים נוגדים. ויש תפיסות מציאות שונות. הנה, אני יושב פה עם יפעת החברה הטובה שלי, ואנחנו ככה סוערים ורבים, כל אחד רואה את המציאות, כי הוא חי בתיבת תעודה משל עצמו, והוא שומע אנשים אחרים, ושמחה רוטמן הוא מפלצת, ואני לא חושב שהוא מפלצת.
אני לא אמרתי עכשיו שהוא מפלצת,
לא משנה.
אני אמרתי שהוא ממש לא איזה אומלל שסותמים את פיו, הוא בעיקר סותם פיות לאחרים שבאים אליו לוועדה, בכנסת, שם הוא באמת צריך
להשם, אני רק רוצה לומר שזה יתרון וזאת בעיה. זה יתרון, כי אם אתה רוצה, אני למשל כל הזמן מזפזב בין ערוץ 12 ל-14, כי אני רוצה להבין את המציאות יותר טוב, אוקיי? זאת בעיה שיש הרבה מאוד אנשים שנהיים רק בערוץ 14, או רק בערוץ 12, ואז שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים קצת שיח של חרשים. אני חושב שזאת אחת הבעיות המרכזיות היום בחופש הביטוי. כלומר, אם אני צריך למפות איפה יש בעיות בחופש הביטוי, זה הכיתוב הפוליטי והמשמעות שלו לגבי תפיסות המציאות, אוקיי? ואני חושב שזה בעיקר בארצות הברית, זה גם מתחיל להגיע לארץ סביב נושא הרפורמה.
איך קשור לחופש הביטוי, תסביר? שנייה, אני לא מבינה פשוט מה אתה אומר.
מה, איך קשור?
כשאתה אומר, זאת הבעיה, הכיתוב וחופש הביטוי, איך אתה מחבר ביניהם?
אחת המטרות של חופש הביטוי זה לאפשר לנו להגיע להחלטות נכונות. ואנחנו צריכים שתהיה זרימה של מידע ואינפורמציה.
אתה מרגיש שהכל מרוכז מצד אחד במקום אחד?
אם אנחנו חיים באקו צ'מבר, בתיבת תעודה, ואנחנו שומעים רק את הדברים שמעדדים ומאשררים את העמדות שלנו, אנחנו לא באמת יכולים להגיע להחלטות נכונות. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שאני הלכתי לערוץ 14, באמת כדי לשמוע גם את הצד השני ולהשמיע גם את הצד הערי. ואני כותב ספר על הנושא של הכיתוב, וזה היה חשוב לי גם כלשמש סוג של דוגמה. והבעיה השנייה היא הבעיה של תרבות ההשתקה. וזה חוזר כן למה שקרה לשמחה רוטמן ופרופסור גידי ספיר, שסטודנטים הזמינו אותו לקמפוס ברחובות באוניברסיטה העברית, והרקטור שם, הדיקן, מנע ממנו להופיע. אני חושב שאלה תופעות בזויות. אני חושב שגם מצב שבו כנסים אקדמיים הם חד מימדיים, ומביאים אנשים שמדבררים, עוד פעם יוצרים את תיבת התעודה, ואם את האנשים שחושבים את אותו דבר, זאת גם בעיה.
אבל דווקא...
כי אז אנחנו לא מצליחים להגיע לחקר האמת, אנחנו שומעים רק את מי שאנחנו רוצים לשמוע.
אבל דווקא בהקשר הזה, ויפעת כמובן תענה עוד שנייה, אפשר להגיד על רוטמן צועקים, והוא לא מצליח לדבר פה, אלא רק בבימות אחרות שקיימות לו, אבל אל-ג'זירה מוציאים מחוץ לחוק. זאת אומרת, האם אנחנו לא רוצים ספקטרום רחב יותר? האם אנחנו לא נסגרים בתוך ספקטרום מסוים?
אז זאת שאלה טובה. זה קצת ציר אחר, אוקיי? ציר היותר ביטחוני. אני עד עכשיו דיברתי על הציר היותר פנימי. תראה, יש משהו קצת ביזרי בכך שאנחנו נמצאים במלחמה, ויש רשת שידור אל-ג'זירה של קטר, שמשדרת במידה רבה או משרת את האינטרסים של חמאס. אני לא חושב שיש זכות חוקתית לחופש ביטוי של כלי תקשורת זר בעת מלחמה כאשר הוא מסייע לאויב. זה נראה לי הגיוני גם, אוקיי?
ככל שהדבר הזה מבוסס. רגע,
כן, כן, אני אומר, אני כן חושש מהמדרון החלקלק, ואני גם אמרתי בערוץ 14, תיזהרו, כלומר זה מתחיל באל-ג'זירה, ויכול להגיע גם לערוץ 14, ואנחנו יודעים שהיה הרבה פעמים ניסיון לסגור כלי תקשורת ימנים, כלומר זה יושב להם הסנטימנט של... אני ככלל מעדיף להימנע כמה שיותר, אני לא הייתי יוזם את חוק אל-ג'זירה. אבל האם הוא חוק בעייתי מבחינה חוקתית כאשר מדובר ברשת זרה? אני לא חושב שיש פה שאלה חוקתית.
אני מסכימה, אני מסכימה עם משה, אני חושבת שיש פה בהחלט, זאת אומרת, ההגנה שלהם היא חלקית, אבל באמת צריך לנסות ולהבין כמה באמת ניתן להפריד את את הסיפור הביטחוני הזה, כמו שמשה אמר, כשמהצד השני אנחנו רואים ש... ואגב, בהקשר הזה, החלוקה הזאת של משה, של ימין ושמאל, יש אמצעי תקשורת של השמאל, ימין, אהבתי שאין מרכז במדינת ישראל בכלל, כי זאת הדרך פשוט לעשות דלגיטימציה לכל מי שהוא לא ימין, אז הוא פשוט נהיה שמאל, ושמאל זה עם סמך, וזה, אתה יודע, זה דמון ששמאלנים בוגדים, כאילו זהו, הוא נגמר. אז הנה הקצנה בשיח הזה, אפילו פה בינינו בעיניי, ואני חושבת בתוך הדבר הזה להגיד על ערוץ 12, ואז יושב שם אחד הקולות הכי משפיעים והכי מקורבים לראש הממשלה, כמו עמית סגל, ולהגיד שזה איזה מקום שהוא מדורת שבט שמאלנית, או שמאלנית,
אלוהים, לא מתוך מערכת שלנו.
זה ממש בעיניי, ממש כאילו פשוט... מה שאני מנסה להגיד, משה, זה שברגע, גם כשאתה יושב, אתה אומר לי פה, הוא לא אחד מתוך, הוא הפרשן הבכיר מספר אחת של ערוץ 12, הוא הפרשן שבשבילו מקליטים תוכניות ביום שישי, כשבשבת יש טילים, אז אנחנו לא יכולים לדבר על זה במוצא, בשבילו מפרים את כל הקונספט של אקטואליה, בוא לא נפחית מהערך של, שלו, ואני חושבת שצריך מאוד, יש חשיבות מאוד גדולה בתוך חופש הביטוי גם, להיות כמה שיותר מדויקים, לשמור, לזכור, לשמור על דיוק בדברים שלנו, ניסו לסגור את ערוץ 14, ניסו לסגור גם את ערוץ 10, יש כל מיני מקבילות מכל הצדדים לדברים האלה. אני חושבת שמה שמאוד מעניין זה שבסוף יש גם בעיה עם חופש הביטוי בהקשרים אחרים, כי למשל להראות משהו ממה שקורה בעזה, לצד הפלסטיני, לדברים שאנחנו עושים, אין את זה, אנחנו לא רואים את זה בשום מקום. לא ב-14 ולא ב-12 ולא בכלום. אז גם על זה, אני חושבת שיש לנו עוד מה להתבגר כחברה. שוב, אני לא מחפשת פה לחמול על העזתים, אני לא...
אלא לקבל את לא כל שם, המידע.
לקבל את המידע ואז להחליט בדיוק באיזה מהמידע כן נוגע לליבי ואיזה לא. אני לא מחפשת לחמול, אני לא חושבת שאם אנחנו לא עושים את זה, אז זה מה שזה אומר עלינו על ההתבעמות שלנו, מוש כזה, אלא ממש בהקשר של חופש הביטוי ושל חברה עם תקשורת פתוחה, זה מביך מה שקורה לעיניים.
שאלה, ככה אני מאתגר אותך. זאת שאלה מעניינת, כי אנחנו באמת רוצים לקבל כמה שיותר מידע, כדי לקבל החלטות אופטימליות, ולדעת מה קורה בעזה, זה גם נתון רלוונטי, אוקיי? ולכן זה שיקול כן להראות את משהו. אבל, האם בזמן מלחמה, כלי תקשורת, לא צריך להיות גם תפקיד...
מורלי?
לייצר מורל.
אני חושבת ש...
כדי, אנחנו במלחמה מאוד קשה, ואנחנו יודעים להשיג את היעדים זה לא פשוט, וברגע שאנשים רואים שוב ושוב אזרחים מתים בעזה, האם זה עוזר למדינה לנצח במלחמה?
אז שנייה, אני רוצה לפתוח איזה טיפה לנושא שגם אתה דיברת עליו וגם אתם. אנחנו מדברים פה בין השאר על מה שאפשר לקרוא לו כלי התקשורת הרשמיים. ואנחנו חיים בעידן האינטרנט. אנחנו חיים בעידן שבו התקשורת היא מאוד מאוד נגישה, ומובן מסוים אם מדברים על חשיבות התקשורת וזרימת המידע וחופש הבידול לדמוקרטיה, ישנן גם טענות שדווקא האינטרנט עם הפתיחות העצומה הזאת שלו מהווה סכנה לדמוקרטיה, כי יש שם המון אנונימיות, יש שם המון בוטים, יש שם המון הפצה של פייק ניוז. באיזשהו מובן חופש הביטוי שם כל כך גדול שהוא בלה את האמת.
נכון.
זה לא מהווה גם איזשהו סכנה ודווקא קריאה להגבלה מסוימת?
אז את שאלה מצוינת. אני פעיל לא מעט בפייסבוק. אני מביע עמדות שמעוררות הרבה אמוציות משמאל ומימין. אני חושב שזה כלי מצוין. מבחינתי זאת נגישות ישירה לאזרחים. תן לך סתם דוגמה, הייתי אמור להיות בראיון של נתניהו בערוץ 14, ואז שאלתי את החברים, איזה שאלות הייתם שואלים את נתניהו? אז קיבלתי מאות שאלות, ושאלתי מתוך השאלות הללו. כלומר, מבחינתי זה דרך טובה לדעת מה המונים חושבים, בלי הפילטרים של האליטות, שיושבים באולפנים ומקדמים אולי אג'נדות מסוימות. אני הרבה פעמים בודק את עצמי מולהם. עכשיו, זה נכון שיש גם דיסאינפורמציה, ויש התלהמות, ויש אקו צ'מבר, ויש כיתוב, אנחנו מכירים את הבעיות האלה. עדיין, אני חושב שזה כלי מאוד חשוב. אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה דמוקרטית, שהשליטה על זרימת המידע עוברת אך ורק דרך האורחים. אנחנו יודעים שהעריכה היא כבר מאוד מגמתית, לימין ולשמאל, ואנחנו התחלנו לגלות חשדנות בריאה כלפי המידע הזה, ואני הרבה פעמים מחפש מקורות נוספים מעבר לתקשורת המיינסטרים, כדי לדעת מה המציאות. וגם אפשר למצוא חלק מהם, גם ברשתות החברתיות. תשמע, אני גם, הרבה פעמים כשאני מעלה רעיונות, אז אנשים מתקנים אותי גם, באים עם מידע, אז אני לומד מזה, אני מתקן, ואז מבחינתי זה כלי רב עוצמה, גם לשמוע מה חושב, וגם אחר כך להעביר את הדברים האלה בכלי תקשורת אחרים שאני מופיע בהם.
יפעת, מה דעתך?
אני חושבת שהשאלה הזאת היא קצת רטורית. כלומר, זאת המציאות שאנחנו חיים בחיות בה. אין ספק שהרבה מאוד ערכים, קצת גם מה שקורה עכשיו עם הווק בארצות הברית, הם עושים איזה, אני רוצה לומר, היפוך של 360, זה 360 למול הערך הנוגד. כלומר, כל כך תומכים בשוויון, חירות וחופש, שבסוף תומכים, הולכים זה כל כך רחוק, שבסוף נפגשים, אני אומרת, מדברים על ה... טוב, אני לא אהיה בוטה. לא משנה, השמאל הפרוגרסיבי... שהפך להכי רגרסיבי שאפשר לעלות על הדעת. אז אני חושבת שיש ערך לזה שזה גם משקף את התהליך הזה, את תהליך ההתבעמות ממש, מוסרית, מחשבתית, רעיונית, שאפשר לראות דרך הרשתות האלה, ואז את יכולה גם לזהות אותה ולהראות, להנחיח את הפסול שבה. ולכן במובן הזה עדיף שהכל יהיה על השולחן, ונוכל להראות על התהליכים האלה. אני חושבת שככל שיהיו יותר ויותר מנגנונים, שהם באמת כמה שיותר עממיים, אבל עם איזושהי תוחלת של ביקורת איכותית לדברים האלה, יש בזה ערך, כן? אם למשל יש את בטוויטר עכשיו איקס, את המנגנון הזה של community comments כאלה, שאפשר להעיר על איזה משהו ברגע שהמערכת מזהה, שיש הרבה הערות כאלה שבאות מגורמים מזוהים ולא מבוטים, אז היא מעלה את זה כאיזשהו קוויאט כזה למה שנאמר בטקסט. אני חושבת שאלה למשל מנגנונים שאפשר לפתח ולשכלל יותר כדי לאפשר על זה. אבל מה לנו, כאילו, אנחנו הולכים לעידן של AI שכשאת מכניסה, לא יודעת מה, שם... בתחילת דרכו בעברית שהכניסו את השם שלי, אז הוא אמר שנולדתי בקריית גת, התגרשתי ואני לא יודעת מה, כאילו, אין לנו מה לעשות עם הדבר הזה חוץ מגי, זאת אומרת, אנחנו לא נעצור את הקדמה החשובה הזאת, אלא אנחנו חייבים שיהיו לנו כלים לזכור את התפקיד שלנו האנושי, ההומניסטי, בתוך המהלך הזה, אבל באמת, כמו שמשה אומר, אנחנו צריכים למצוא איזשהו איזון בין זה שזה יהיה פרוץ לכל עבר, כל בוט מקושקש יכול להכניס איזה משהו שעכשיו יתה את כל דעת הקהל סביבו ויתחילו להתעסק בקונספירציות מן הצד האחד, ומן הצד השני, אורחים שיכולים להכניס בצורה מאוד מגמתית דברים, להוציא מאוד מגמתית דברים החוצה, וגם זה, העידן הזה איננו, יש פה איזה מאבק בין ענקים. אפרופו המאבק בין אליטות שמשה דיבר עליו קודם, שאני פשוט הייתי חייבת להגיב על זה, שאין פה שום מאבק בין אליטות במדינת ישראל, זה לא האליטות המפאיניקיות האשכנזיות, למול האליטות המזרחיות, ערביות, אתיופיות, זה ממש לא זה. אנחנו במאבק בין האליטה המפאיניקית של פעם למפאיניקית של היום, היא בעיקר אליטה, כמו שאמרתי קודם, של הציונות הדתית בגרסה הרוטמנית, למול המפאיניקים של פעם, זהו.
ועכשיו חברים, כמו בכל פרק, נסיים בפינה שבה היריבים שלנו מפנים שאלה האחד לשנייה. משה, בבקשה.
מה האתגר מספר אחד לחופש הביטוי לדעתך במדינת ישראל, ומה צריך לעשות כדי לפתור אותו?
אתה מבין? והוא המומחה למשפט חוקתי. זה הסיפור האמיתי. אני חושבת
ש... לא צריך להיות מומחה, צריך פשוט
באינטואיציה. כן, לא, בשלוף, אז אני אומרת באיזושהי אינטואיציה, הייתי אומרת ש... לא יודעת אם זה האתגר מספר אחת, אבל אחד האתגרים המרכזיים שהכיתוב החברתי-פוליטי-ישראלי מובילים אותנו אליו, זה ה-whataboutism. ומה שהוא עושה זה שהוא פשוט גורר אותנו אל תוך מדמנת ההתחשבנות האינסופית הזאת עם העבר שלנו, שבחלקו עבר מאוד כואב, ובחלקו אני הייתי, כאילו אני מרגישה שיש פה איזה סימון שלי באיזה צד, אני הייתי מאלה שכשהייתה התנתקות, הלכו לבגץ ודיברו על הפגיעה בזכויות של מפוני גוש קטיף. אז יש לנו גם ה-whataboutism והדמיון וההכללות האלה של איפה את נמצאת מן הסתם בתוך הדיונים האלה, הוא הרסני להגנה שלנו על הזכויות האלה, כי היכולת שלנו לדבר על... על חופש ביטוי או אלימות משטרתית, שזה משהו שאני כבר 20 שנה עוסקת בו, וגם בזה, הלכתי לבית המשפט, גם בזה בהתנדבות מתוך אמונה מלאה, שצריך להגן על חופש הביטוי, גם למול המשטרה, שלפעמים המשטרה לא מבינה את התפקיד שלה, אז אם יבואו אליי ויגידו לי, איפה היית בהתנתקות, אין לזה סוף. אני מרגישה שזה לא מקדם אותנו בהגנה שלנו על הזכויות האלה, ובמיצוב שלהן כזכויות שחשובות לכולנו, ובסוף אני חושבת שהן כן חשובות לכולנו.
תודה רבה, ויפעת, שאלה למשה?
אז אני אהיה עצלנית, אני אהיה עצלנית, ואני פשוט אשאל את אותה השאלה, הוא המומחה, אני מחזירה לו את אותה השאלה.
תראה, אני קודם כל רוצה להגיד משהו בזכות ה-whataboutism הזה. זה בדיוק הבעיה. כי אם יש לנו מצב של אכיפה סלקטיבית, או אם יש לנו מצב שנותנים לאלף לדבר ולא לבית לדבר, זה נותן תחושה של חוסר אמון במבנה של מערכת החוק, ואפילו בעיקרון של חופש הביטוי. ולכן אני כן חושב שיש יתרון בזה, אני חושב שזה חשוב גם לדבר על הדבר הזה, כי אנשים מרגישים שבאמת לא סופרים אותם. כשאתה רואה את היועמ"שית, לא סופרים אותה, עושה מה שבא לה. פשוט מתעלמת מהחוק, עושה מה שבא לה.
זה לדעתך כמובן.
זאת הערה
ראשונה. דעתי שומרת סף חיונית.
הבעיה המרכזית בחופש הביטוי זה בדיוק החוסר סימטריה והחלה לא שוויונית, תוך שאנחנו משתמשים ברעיון של מצב חירום, ואז השאלה היא, מי מגדיר מה זה מצב חירום? אם מני מאוטנר בא ואומר, ברפורמה אנחנו עכשיו במצב חריג, במובן של קארל שמיט, ואז זה מאבק כוח בין האויב, אז מי מחליט? מהם הכללים? האליטות? מאוטנר? מי מחליט? מי מחליט מה זה מצב חירום? לפי גישות מסוימות.
חמאס החליט בשבילנו.
אפילו הגישה הליברלית זה state of exception, שמצריך חוסר סובלנות. אני מציע להעיף את המושג הזה. אני מציע לאמץ גישה שהיא כמה שיותר חופש ביטוי. ניתן לך רק דוגמה כדי לממש את זה. כשבגץ היה צריך לדון אהרון ברק, האם לפסול גם את פשרה וגם את ברוך מרזל, הוא החליט לא לפסול את שניהם. במובן הזה הוא שידר תפיסה סימטרית של חופש הביטוי. כאשר לאחר מכן, לשופטת חיות, הגיעו שני מקרים, האם לפסול את בן ארי, או האם לפסול את אופר כסיף, היא פסלה את בן ארי, ולא פסלה את אופר כסיף. זה משדר, גם אם יכול להיות שעניינית זה נכון.
זהו, אנחנו לא יודעים.
אבל אני אומר, גם אם עניינית זה נכון.
כמשפטנים, הדוגמה הזאת מאוד בעייתית לנו.
יש את מה שנקרא המובן האקספרסיבי של חופש הביטוי, וברק הוא בן אדם מאוד חכם. הוא יודע מה הוא עושה, והייתה סיבה שהוא אפשר למרזל להתמודד, למרות שהייתי בהלם שהוא אפשר לו. הוא רצה להעביר מסר שחופש הביטוי הוא לכולם, וזה בדיוק המסר שאנחנו צריכים להוציא מכאן. חופש הביטוי הוא לכולם. הגבלות רק במקרים קצה שבקצה.
טוב, במציאות שבה בן גביר הוא שר בממשלה, זה נשמע לי לדבר על זה, זה פשוט ארכאי, סליחה שאני אומרת.
אנחנו חיים בדמוקרטיה, איפה?
אנחנו, אין בעיה, אז לכן לא הבנתי את התרעומת.
אני חושב...
אבל זאת התרעומת. אין בעיה,
את
לא הבנתי את התרעומת.
אני חושב שלסיים בחוסר הסכמה, לסיים בחוסר הסכמה, זו בדיוק היריבות הראויה שעליה אנחנו מדברים.
ברור.
ולכן, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לפרופסור ביטון, תודה רבה לפרופסור כהן אליה.
תודה אדם.
תודה.
יריב ראוי.
אני רק רוצה לסכם ולהגיד שהיה ניכר שיש הסכמה רחבה בין שניכם לגבי כך שצריך להיות חופש ביטוי רחב מאוד, אבל הייתה חוסר הסכמה לגבי חופש הביטוי הזה בא לידי ביטוי בשטח, האם באמת המשאבים מתחלקים בצורה שווה, האם יש דרישה שהם יתחלקו בצורה שווה, האם זו בכלל האחריות של הממשלה, של בגד, של מערכת המשפט, של הציבור, לדאוג לחלוקה הזאת של כוח, אבל ראינו שהקשר בין חופש הביטוי לבין כוח הוא בוודאי דבר שמעסיק את לנו הרבה היום. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלינורון. הפודקאסטים של 103 FM.